אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי מן.
כנסת נכבדה, שלום, שבת שלום. בתוכנית הזאת, התשיעית בסדרה שסוקרת את עבודתו של בית הנבחרים ובית המחוקקים שלנו, נעסוק במזנון הכנסת. כפי שנשמע בהמשך, המזנון אינו רק קפטריה כמו בכל משרד ממשלתי, אלא מקום משמעותי לחברי הכנסת, לאורחיהם, גם לעובדי הבית, ובכלל לדרך עבודתו של הפרלמנט שלנו. בין לבין, הפינות הקבועות שלנו על עובדי הבית, גם מושג מחיי הכנסת, והפעם גם מעט על המילים העבריות שנולדו אצלנו בכנסת. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. שלום דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת.
שלום איזי.
היום נדבר על אחד המקומות החשובים, אולי אפשר לומר הכי חשוב אחרי, אולי אפילו לפני אולם המליאה.
יכול להיות. אנחנו מדברים על מזנון הכנסת, ואנחנו צריכים לזכור כי בתקופה ההיא של חברי כנסת, בוודאי במשכן בירושלים בבית פרומין, וגם אחר כך, עד שהרחיבו את משכן הכנסת היום, אנחנו צריכים לזכור שלחברי הכנסת לא היה משרד משלהם, המקום היה מאוד קטן וצר מלהכיל, ולכן על מנת לפגוש את הציבור, על מנת לפגוש את ציבור הבוחרים, על מנת לפגוש תומכים, ובכלל את אזרחי מדינת ישראל, המקום היחיד שחברי הכנסת יכלו להיפגש איתם במשכן היה במזנון הכנסת.
כלומר, לשם הם הכניסו אורחים, היום אנחנו קוראים לזה כל מיני אנשים שעוסקים בשדולות שונות.
נכון, עד היום אפשר לראות את המפגשים האלה על ארוחת צהריים, על כוס תה, על כוס שתייה קרה. חברי הכנסת שנפגשים עם הציבור שמגיע על מנת לקיים פגישות כאלו ואחרות במזנון הכנסת, והמקום היה גם מקום לפגישות פוליטיות בין הסיעות. אפשר היה לראות חברי כנסת שלפני דקות מעטות רבו איש עם רעהו וצעקו איש עם רעהו ולפעמים אפילו העליבו איש את רעהו, יושבים יחד במזנון ואחר כך סוגרים תוכניות פוליטיות, דילים פוליטיים ופרוגרמות פוליטיות, ייחודים של מפלגות, פילוגים, שידולים, כל זה היה בעצם במזנון הכנסת.
אז אתה יכול לספר איזה סוד? מה למשל נסגר? איזה החלטות היסטוריות שנסגרו במזנון הכנסת?
מנחם בגין, כשהוא רצה להודיע על הנכדה של זאב ז'בוטינסקי, קרני רובין, שאשכול קיבל את ההחלטה ומוכן לתת את ההוראה להעלות את עצמו צבא לארץ ישראל בשנת 64, הוא קורא לה למזנון הכנסת, ושם הוא מודיע לה חגיגית על ההחלטה, כי ז'בוטינסקי שב למולדת והותמן בהר הרצל.
וכמובן עשו עוד הרבה דילים פוליטיים שונים שאנחנו יודעים. במרוצת השנים, הסיכומים נעשו במזנון הכנסת.
נכון, הסיכומים נעשו במזנון הכנסת, והיו הרבה פעמים ששם הם החליטו להרים כוס לחיים, אחרי שחתמו על הסכמים או שהגיעו להסכמות, גם של ייחודים מצד סיעות, הקמת המערך, הקמת גחל, הרבה מאוד מהייחודים הפוליטיים האלו ששינו את המפה הפוליטית במדינת ישראל, הייתי אומר שלפחות ההבנות וההסכמות נסגרו במזנון הכנסת.
אז נדבר עוד מעט על מה קרה באמת במזנון הכנסת, אבל אתה יודע, אי אפשר כשמדברים על נושא כזה לא לדבר מה אוכלים שם.
נכון, כמו שנאמר, הצבא צועד על קיבתו, אז גם חברי הכנסת היו צריכים לאכול בין הישיבות ובין הוועדות, ומדובר בישיבות שהתחילו בשעות המוקדמות של הבוקר ונמשכו עד לשעות המאוחרות של הלילה, והאוכל היה שם על טהרת המטבח האשכנזי, לפחות בעשורים הראשונים. אני חושב שהיום המצב הוא קצת שונה במזנון הכנסת למי שמגיע לבקר, אבל בתחילה גם הטבחים וגם מרבית הסועדים היו חברי כנסת ממוצא אשכנזיים, מבוגרים ברובם, והתפריט כלל מנה ראשונה גפילטה פיש, כבד קצוץ, חמוצים, רגל קרושה, מרק עוף, טבח האשכנזי על מאפייניו וסוגיו. אפשר היה למצוא שם קומפוט לקינוח, המנות הבשריות היו צלי או בשר עוף.
תגיד, ומה אכלו חברי כנסת שלא נמנים על עדות אשכנז?
אז המיעוט שהיה בכנסת שלא נמנה על עדות אשכנז בתקופה ההיא, היה בדרך כלל מביא אוכל מהבית, הם היו באמת מתלוננים לא מעט על האוכל ועל הסגנון האוכל, ובעלי המזנון של אותה תקופה היו באמת מנסים ועושים תחינה ועושים גם חומוס גם לחברי כנסת הערבים וגם לחברי הכנסת מעדות המזרח. אבל כאשר הטבח הוא טבח פולני שההתמחות שלו הוא במטבח המזרח אירופאי, אז גם הטחינה והחומוס, כמו שאני מבין מהכתובים, לא היו ברמה הנדרשת מצד חברי כנסת אלה.
עכשיו, הכנסת זה מקום של ועדות, יש להניח שהקימו גם ועדה שתקבע את התפריט, נכון?
נכון, הייתה ועדת הכנסת שטיפלה במזנון, והיו שתי סוגיות מרכזיות שעלו כבר בתחילה על שולחן הוועדה. באחד הדיונים הראשונים, ארי ז'בוטינסקי, שהיה חבר כנסת בכנסת הראשונה מטעם סיעת החירות, הגיש תלונה לוועדת הכנסת וטען שהוא סיים לאכול במזנון הכנסת פלטת בשר, ולאחר מכן הוא ביקש כוס קפה עם חלב, אבל המלצרית של מזנון הכנסת הודיעה לו שהדבר בלתי אפשרי כי המזנון כשר, והוא הגיש תלונה בעניין לוועדת הכנסת, והיה דיון מאוד סוער האם צריך להיות מזנון כשר או לא כשר בבניין הכנסת. כמובן שחברי הכנסת החרדים, אליהו מזור מאגודת ישראל ואחרים, נזעקו למול עמדתו של ארי ז'בוטינסקי וקבעו שזהו מזנון של כנסת ישראל ומדינת ישראל, ולכן חייב להיות מזנון כשר, וקבעו שחייבים לחייב את בעל המזנון לכשרות. ארי ז'בוטינסקי מקבל תמיכה דווקא מהצד השמאלי של המפה הפוליטית מחברי מפ"ם. חברת הכנסת פייגה אילנית מעלה את עניין חברי הכנסת הלא יהודים בכנסת ושואלת, האם אנו צריכים לכפות על חברי כנסת בלתי יהודים לנהוג לפי חוקי דת ישראל באיסור אכילת חלב עם בשר? גם חברה לסיעה, חבר הכנסת בר יהודה, לימים שר הפנים, העלה אף הוא הצעה שאולי לא צריך להזכיר בכלל האם המזנון יהיה כשר או לא כשר, ופשוט מאוד לקבוע שיש מזנון בכנסת וכל אחד ינהג כפי שהוא רואה לנכון. לבסוף הוועדה ברוב קולות מחליטה שהיות מדובר במזנון הכנסת במדינת ישראל שהיא מדינת העם היהודי, יש לנהוג על פי כל כללי הכשרות, ומאז ועד היום ישנו מזנון כשר בכנסת.
ואני מניח שהיו עוד סוגיות חוץ מנושא של כשרות, למשל, מה עושים בנושא של שתייה חריפה, מה שקראו לזה פעם, אלכוהול?
נכון, זה גם סוגיית האלכוהול הייתה סוגיה שהסעירה את הדעות בוועדת הכנסת שדנה בעניין המזנון. חבר הכנסת הלל קוק מתנועת החירות קבע שאין לאסור מכירת משקאות חריפים דווקא במזנון הכנסת, אם ביתר המזנונים בעיר ירושלים מגישים משקאות חריפים. יוסף סרלין מהציונים הכלליים הביא טיעון מאוד מעניין, והוא קבע שצריך להביא משקאות חריפים למזנון הכנסת, כי אם חברי הכנסת עומדים להטיל מיסים על סיגריות ועל משקאות חריפים, הרי שהם צריכים להתנסות במוצרים אלו לפני שהם מחליטים. תתפלא לשמוע שגם נציג אגודת ישראל היה מאלו שתמכו במשקאות חריפים במזנון הכנסת, וזאת דווקא מטיעון רפואי, כי נציג אגודת ישראל, אליהו מזור, טען שלפעמים יש הכרח במשקאות חריפים כדי לטפל באדם שתקפותו חולשה. חבר כנסת אחר טען בדיון שהוא בעד משקאות חריפים, היות וידוע שאין היהודים משתכרים, אפילו לא ביום העצמאות, ולכן אין חשש לשחרות במשכן הכנסת. לבסוף, הוועדה מחליטה שיהיו משקאות חריפים במזנון הכנסת, אבל הם ימחרו רק לדרישות של חברי כנסת ולא של האורחים. כעבור תקופה מסוימת שוב העניין עולה לדיון, ולאחר מספר שנים מחליטים לאסור את מכירת המשקאות האלכוהולים במשכן הכנסת, וכך הכנסת נוהגת עד עצם היום הזה.
מאה עשרים פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
שמי אודי בקר, ואני חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת, הממ"מ. מרכז המחקר והמידע מספק לחברי הכנסת ולוועדות הכנסת מחקרים, מסמכים ונתונים. המידע שמוצג לחברי הכנסת ולוועדות נועד להיות מקיף וביקורתי ונטול פניות. המידע הזה נועד לסייע להם בפיקוח על הממשלה, בקיום דיון וקבלת החלטות שהם מבוססים על נתונים. העבודה שלנו יכולה להתמקד בפעילות בישראל בתחום מסוים, או להציג סקירה משווה של הנעשה במדינות שונות. כחוקר במרכז המחקר והמידע, כתבתי מחקרים עבור חברי כנסת מכל סיעות הבית. במגוון נושאים שעל סדר היום ציבורי, כמו שיטות בחירה במדינות שונות, השפעות בריאותיות של טורבינות רוח, הסיוע שניתן על ידי המדינה לחסרי בית, תוכניות חינוך בנושא זהות מגדרית ועוד הרבה מאוד נושאים. העבודה הזו ממשיכה כל הזמן לאתגר ולהפתיע אותי, כל פעם מחדש. במהלך 2018, למשל, ליוויתי סדרת דיונים של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא פיתוח התחבורה הציבורית בישראל. במסגרת הזו עזרתי לחברי הכנסת להנגיש להם מידע על היבטים שונים של נושא שהוא מאוד מורכב. וסייעתי בכתיבת דוח מסכם מטעם הוועדה, שכלל הרבה מאוד מסקנות והמלצות לשיפור המצב הקיים. גם הדוח, כמו מסמכים אחרים שנכתבים במרכז, זמינים לציבור באתר הכנסת. בשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה על פייק ניוז, ועל חדשות שמסתכמות בטוויט או באיזה סטטוס. העבודה של מרכז המחקר והמידע מדגישה את החשיבות שניתנת במהלך חקיקה וקבלת החלטות בכנסת לעובדות ולנתונים. פרסום המחקרים באתר הכנסת מאפשר לנו גם לשרת הציבור באופן ישיר, ולהנגיש את האינפורמציה שמונחת על שולחן הכנסת לשימושם של אזרחים.
כנסת נכבדה.
ההיסטוריה של מזנון הכנסת היא קדומה כמו ההיסטוריה של הכנסת עצמה. המזנון הראשון של הכנסת היה מזנון של בית קולנוע, קולנוע קסם, כי הכנסת בשנתה הראשונה הייתה בתל אביב, בקולנוע קסם שהוחרם, ולצידה היה בניין של מלון סן רמו, שהוא היה בניין הוועדות של הכנסת, ובבניין הכנסת בקולנוע קסם היה את מזנון הקולנוע, שהפך להיות מזנון לחברי כנסת, מזנון של שתייה קלה בעיקר, והמזנון של הוועדות היה המזנון המרכזי, הוא היה המזנון של בית המלון סן רמו ששירת את חברי הכנסת ואין את העובדים. אחרי מספר חודשים של התמרמרות מצד חברי הכנסת על טיב המזון וטיב השירות, הוחלף הזכיין והוכנס הבעלים של בית קפה קרלטון המיתולוגי בתל אביב, שהיה מספק את האוכל עוד למועצת המדינה הזמנית, ואפילו בטקס הכרזת העצמאות, והוא החל לספק את המזון לחברי הכנסת. כאשר הכנסת עברה לירושלים, מי שלקח על עצמו את המשימה היו הזוג המיתולוגי לאה ויששכר רוזנפלד, שהם דאגו לשפר, והייתי אומר, העלו ברמה את מזנון הכנסת. המלצרים הלכו עם עניבות, באירועים מיוחדים ניתן לראות אפילו את מלצרי מזנון הכנסת עם פפיונים שחורים וחליפות לבנות. הם דאגו לאירועים המיוחדים, לקבלות פנים מיוחדות. זכורה למשל בכנסת הקבלת פנים למשלחת שהגיעה מאלסקה. וההתרגשות הגדולה נתנה ביטוי גם במעדני המטבח. והזוג רוזנפלד עמדו ועמלו על יצירת 300 פינגווינים ממרציפן ש... נמתנו למשתתפים בקבלת הפנים למשלחת מאלסקה. בדיון על השבעת נשיא, זוג רוזנפלד דאגו לעוגות מיוחדות ועליהם סמל המדינה שנחתכו על ידי הנשיא ורעייתו בטקס מיוחד לאחר ההשבעה במליאה הסמוכה. זכורה במיוחד גם הארוחה שנעשתה במשכן הכנסת בגבעת רם לאחר מלחמת ששת הימים, כאשר הכנסת עירכה את אלופי המטכ"ל, והזוג רוזנפלד יצרו תפריט מיוחד לכבוד המלחמה, ששם היה ניתן למצוא כמנה ראשונה דג מהים האדום, כמנה מרכזית ברווז מרמת הגולן, פירות ירושלים, ולקינוח גלידת ששת הימים. במיוחד זכורים גם הנשפים של ט"ו בשבט, שבה הכנסת ציינה את יום הולדתה. בנשפים האלה המזנון עמל שעות נוספות על מנת להכין משתה שמבוסס על פירות הארץ. ניתן לראות בתמונות עוגות מיוחדות שמורכבות מפירות יבשים ויתורים מיוחדים שנעשו מהפירות.
כנסת נכבדה.
שלום אנדי רוזנפלד.
שלום, שלום רב.
בנם של לאה ויששכר רוזנפלד שהחזיקו כמה שנים את המזנון בכנסת?
אני צריך להיזכר, בטח למעלה מ-12 שנה. אבל אני צריך באמת לעשות את החשבון, כי הם התחילו לדעתי ב-1960, ואחר כך בוא נזכור מלחמת שש ימים את ה-67, 10 שנים, משהו כזה.
ואתה כילד הסתובבת בין אסירים, אפשר לומר?
אני הסתובבתי ברגליים של כל חברי הכנסת שם, כן, כל ארוחת צהריים הייתי שם, כן.
ממש כל יום היית מגיע, זאת הייתה ארוחת הצהריים שממילא בושלה לצורך באי הבית?
כל יום, כן, זאת אומרת בימים שהכנסת עבדה, זה הייתה נדמה לי יום שני, שלישי ורביעי, הבית ספר שלי, בית ספר עממי, הבית ספר דוגמה שהיה מעבר לרחוב, ואני הייתי נכנס למזנון בכניסה של העובדים שהייתה ברחוב בערי, ומתפלח מאחור למטבח, ובוחר מהתפריט את מה שהיה טוב לאכול באותו היום.
ספר קצת מה היה האוכל שהוריך בישלו? קודם כל, מי משניהם בישל?
קודם כל, היה טבחים, והיו קונדוטורים וכו', אבל מי שהייתה אחראית על כל המטבח הייתה כמובן האמא. כמו כל אמא טובה, היא דאגה לניקיון, דאגה לסדר וכו' וכו'. אבא היה יותר, נקרא לזה, היחצן בחוץ, והרוחות היו כל יום, היה תפריט שונה.
מה אתה זוכר במיוחד משם? אתה יודע, משהו ככה לתת משהו לשפתיים, ללשון שנחוש?
ככה לברור לך שהיה מרקוף, כן? זה תמיד היה מרקוף. זה היה אוכל, נקרא לזה מזרח אירופאי, בעיקרו ככה אמא ואבא ידעו לבשל, אבל אני כן זוכר שהתחילו שם לאור השינויים שהיו בכנסת, אתה מזכיר לי את זה, אני לא ממש, אבל אני כן זוכר שהתחילו אחר כך להיכנס גם החומוס וגם קצת החריף וגם הקציצות ברוטב עגבניות וכל מה שקשור לזה. אבל בעיקרון זה היה מטבח מזרח אירופאי, אתה יודע, הורי הגיעו מצ'כיה, אז משם זה בא.
עכשיו תספר קצת על האנשים שאתה פגשת שם. אתה יודע, האוכל זה חלק חשוב, אבל מה שמעניין זה באמת, מה אתה שמעת בתור ילד כשהסתובבת ככה בין השולחנות?
בוא נגיד שקשה לזכור, כן, עבר הרבה זמן, וגם בתור ילד אני כנראה לא כל כך הבנתי את גודל המעמד שבו אני נמצא. אבל כן אני יכול לזכור שהיו חברי כנסת פייבוריטים, נקרא לזה ככה.
למשל, עכשיו אפשר לדבר עליהם, נכון? עכשיו כבר אפשר להגיד מי.
כן, אפשר. על אחד בוודאי אפשר להגיד. תראו לו מנחם בגין, זיכרונו לברכה. ההורים תמיד אמרו שהוא היה משכמו ומעלה בג'נטלמניות שלו, ובזה שתמיד הוא ניגש לעובדות, ותמיד נתן מילה טובה, ותמיד חיבק, והוא היה מספר אחד אצל ההורים. עוד הפעם, אני לא מדבר פוליטית, כן, אני מדבר על הנושא של, אתה יודע, אותו הדר שמדברים עליו היום, שאיננו עוד. אז בגין היה בפירוש המספר אחד.
וזה לא קשור, אתה אומר, לצד של הפוליטיקה.
לא, זה קשור לטעם של הגפיל תפיש.
מי עוד היה פייבוריט כזה? אתה יודע שאתה יכול לספר עליו?
אני לא זוכר על בדר, היה גם כן, תמיד אני זוכר שהיה איתו משהו, דווקא אני לא בטוח שאני זוכר על זה כמו על בגין, אבל בדר תמיד גם כן היה שם הרבה. פרס, שמעון פרס היה בכנסת הרבה במזנון. פרס בכלל היה יושב הרבה במזנון. ככה למיטב זיכרוני, עוד פעם, אני זוכר אותו שם ליד הווילון שצמוד לרחוב קינג ג'ורג' יושב שם, אבל להגיד לך שאני זוכר כל כך הרבה שנים אחורה בדיוק מה ומי, אני באמת לא יכול.
אבל
זה הייתה אוויר.
את כן. הטעם של האוכל אתה זוכר ודאי, כי זה אוכל של אמא.
הטעם של האוכל הזה מתגעגעים אליו עד היום. גם לא היא וגם לא הוא נמצאים זכרונם לברכה. המצחיק הוא שאנחנו באמת בפסח האחרון ניסינו במשפחה לחכות את האוכל של הנצ'י. הנצ'י זו האמא זכרונה לברכה. והייתה הצלחה לא רעה. הייתה הצלחה לא רעה של הדור החדש. בקני דלח ובחרם זלח ובגפילטה פיש ובחרין וכל הדברים המזרח אירופאים הטעימים האלה.
תגיד, ובכל זאת בתור ילד אתה הרגשת שאתה נכנסת לאיזשהו היכל, איזשהו קודש קודשים כלשהו, כי המזנון בכנסת הרבה פעמים, אנחנו יודעים, הוא מקום לא פחות חשוב מאולם המליאה, אולי אפילו יותר.
תראה, אני זוכר בתור ילד דווקא את ההיכל וקודש הקודשים שאתה קורא לו, אני לא זוכר, כי ילד זה ילד, אוקיי, מה הוא מבין בגיל הזה, בגיל 6-7-10. אבל כן, אני זוכר, דווקא ההורים היו עורכים גם את האירועים של הכנסת. האירועים האלה לקראת יום הכנסת, או יום העצמאות, או לקראת זה שבא נניח שגריר חדש לארץ. את זה אני זוכר, שזו הייתה חגיגה במובן הזה, שאתה יודע, הכל היה מתתחצח, והכל היה כאלה עם מפות לבנות, והקונדיטור היה עושה כל מיני עוגות מיוחדות, לאורח שבא, אם זה היה אורח מאיסלנד, אז היה עוגה של קרח. ואגב, התמונות האלה, אני חושב שאמא נתנה למוזיאון. היו המון אירועים כאלה, עם כל מיני אושיות שתמיד עשו להם כאלה מסיבות, שזה כן היה מאותו רגע שזה קרה, אז אתה בתור ילד הרגשת שיש פה עכשיו משהו חשוב שקורה, אז היית מסתנן וגונב כמה פטיפורים מהמערך שלה. כן, זה הייתי עושה אגב. הייתי גונב קצת פטיפורים ואחר כך מסדר את המגע שלא יראו שאחד נגנב.
תגיד, ובמרוצת השנים אחרי שההורים עזבו, כשסיימו בעצם את הזיכיון שקיבלו שם לנהל את המזנון, כן. איזה סיפורים רצו במשפחה ככה, אתה יודע, במרוצת השנים שההורים זכרו?
תראה, אני לא חושב שזה יסתיים כל כך באופן מכובד, כי בסופו של דבר היה מכרזים, היה מכרז עכשיו ההורים נפטרו, אז בדקנו, אתה יודע, מסתכלים על כל הניירות וכו'. אז ראינו שם מכתבים של חבר'ה, הכסף לא הגיע, אנחנו מחכים לכסף, אתה יודע, היו גם בעיות, בוא נשים את הדברים על השולחן. אבל עוד פעם, אני לא חשתי את זה בתור ערב, אני ראיתי את זה עכשיו, לאחרונה, לפני מספר שנים, לפני שנתיים בערך, אמא נפטרה, אז התחלנו לפשפש בכל הניירת, וגילינו ניירות שהם כתבו למזכיר הכנסת בזמנו, נדמה לי, זה היה מר רוזטי, אני טועה.
משה רוזטי.
משה רוזטי, נכון? הנה, אתה רואה? שזה לא הגיע וזה לא היה, ובסופו של דבר הם לא זכו במכרז הנוסף בכנסת החדשה. הם עבדו גם בכנסת החדשה, אגב.
אבל הם ראו זכות, נכון? הם ראו זכות גדולה
בטח,
להיות
תקשיר,
שם במקום הזה.
תשמע, אתה לא מבין, אנחנו מדברים על אמא ואבא, ניצולי שואה, שניהם אושוויץ. אתה מבין מה זה בשביל זוג כזה להיות במזנון של כנסת ישראל, של העם היהודי, אבל זה היה קשה, הייתה עבודה קשה, קשה מאוד, אמא עבדה כמו חמור, גם אבא. אבל במובן הזה, תחשוב לרגע שבא זוג ניצולי שואה שהשאירו שם כמעט את כל המשפחה, כמעט את כולה, משני הצדדים, והם פתאום הולכים לעשות את מזנון כנסת ישראל. זה בוודאי שהם הרגישו זכות.
מנדי רוזנפלד, בנם של לאה ויששכר רוזנפלד, שניהלו את מזנון הכנסת בשנות ה-60, תודה רבה לך על הזיכרונות האלה.
בבקשה, בבקשה. זכות גדולה, באמת זכות גדולה.
כנסת נכבדה.
דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת, נחזור עכשיו שוב אל המזנון הכי חשוב, בעצם מזנון חברי הכנסת, שבעצם רק חברי כנסת נכנסים אליו, אפילו לא עובדים מן המניין.
כבר בתקופת בית פרומין, עם ראשית דיוני הכנסת, מזנון הכנסת היה נפרד לחברי כנסת בלבד, כאשר לעובדים היה מזנון בבית הסמוך. ההבחנה הזאת בין מזנון החקים למזנון העובדים נועדה על מנת לאפשר לחברי הכנסת את הפרטיות, והן את היכולת לסגור באמת החלטות פוליטיות ולהגיע לפגישות פוליטיות שהיו נחוצות לתפקידם. בנוסף לפגישות פוליטיות, מזנון הכנסת נועד למטרה נוספת, והיא הפסקת סיגריה, כאשר לא היה ניתן להישן במליאה, ולכן חברי הכנסת היו בורחים למזנון. שפינצק היה מתלונן על כך שחברי הכנסת היו נמלטים במהלך הדיון למזנון, בין אם זה לקוס תה או לקוס קפה, ובין אם זה לסיגריה, וכך הנואם נותר גם כשומע היחיד באולם.
ובנוגע לעשן, אני יכול להביא עדות של עיתונאי שנכנס יום אחד למזנון חברי הכנסת, כאשר רבים ישנו שם, והוא תיאר את זה ממש כסוג של מסך עשן וערפל, שהיה מאוד אופייני לכל העסקנות הפוליטית שנעשתה שם ככה, במסווה של עשן כביכול.
העשן נתן נופח דרמטי לישיבות הפוליטיות, והתפקיד המרכזי של המלצרים, בנוסף להורדת הצלחות, היה בעצם לנקות את המאפרות שהיו מתמלאות וגודשות את השולחן.
דיברנו על המזנונים הראשונים של הכנסת, וצריך לזכור שבשנים הראשונות שהכנסת פעלה, היה צנה. איך דאגו, לפחות גם למראית עין, שחברי הכנסת יוכלו לסובה, אבל לא יותר מכפי שאזרח אחר במדינה נאלץ להסתפק במזון על פי תלושים?
נכון, התקופה באמת הייתה תקופת הצנה, והיה מחסור גדול במזון, והכנסת לא רק למראית עין, אלא גם בפועל, לקחה חלק במאמץ המדינתי להילחם במחסור הכלכלי והמחסור במזון במדינת ישראל. ובמזנון הכנסת בשנות הצנה לא היה ניתן למצוא בשר, אלא למעט בלעיתים חגיגיות ונדירות. לכל חבר כנסת הוקצבה ביצה ביום, והתפריט נשמר ופוקח בקפדנות. יושב ראש הכנסת ביקש שלא תיתן שום עדיפות לכנסת באספקת מזון, וברישומים של משרד האספקה של דוב יוסף, משרד הקיצוב של אותה תקופה, ואכן ניתן לראות ברשימה של מוצרי היסוד שהוקצבו למוסדות מדינה, שהכנסת הייתה במשרד הקיצוב של דוב יוסף, נמצאה רק לאחר בתי החולים, ורק לאחר שסופקו לבתי החולים, לצורך החולים, מצרכים כמו ריבה, כמו מיץ, כמו סוכר, כמו קפה, הכנסת הייתה מקבלת את מה שנשאר, את המוצרים שנשארו לאחר שסופקו לבתי החולים. ישנם תלונות של חברי כנסת שצריכים להסתפק רק בתי, כי קפה לדוגמה היה מוצר בקיצוב, ולא תמיד היה ניתן למצוא אותו במזנון הכנסת. אבל חברי הכנסת הבינו את החשיבות של העניין, והם שמחו להתגייס להראות דוגמה אישית לאזרחי המדינה.
מזנון הכנסת הוא היה קיים בקומת הכניסה של הבניין. כשנכנסים לבניין, פונים שמאלה, וזה היה מזנון הכנסת. המזנון היה כמה שולחנות מסביב, חלונות שזה משקיף לכביש הראשי, וילונות, התקרה הייתה גבוהה, וילונות לבן, הכל לבן.
ברטה וינטר, אחת המלצריות המיתולוגיות של מזנון הכנסת, המזנון הישן.
למטה היה מרתף, בתוך המזנון היה מרתף למטה. המרתף הזה, אם שיפצו אותו ויפו אותו ועשו ממנו מקום למכובדים. שהיה נגיד איזה אירוע או איזה ארוחה אינטימית או משהו מיוחד, אז היו עושים את זה למטה. אין גישה לשם, לא כל אחד נותנים לו לגשת לשם. זה אך ורק לחברי כנסת, אין לשבת. פעם לא היו חברי כנסת ועובדי כנסת אוכלים במזנון הזה. כולם היו יחד. אחר כך בנו בניין, הוסיפו מזנון, אמרו מזנון לעובדי כנסת באי הבית, בבית הפרומין. והמזנון הראשי נשאר לחברי הכנסת. חברי כנסת ואורחים שלהם שמזמינים אותם. אבל אם קיבלנו איזה אורח מכובד ומזמינים אותו לארוחת צהריים, זה היה במרתף למטה. היו מסדרים שולחן, הכל היה מסודר עם תמונות. כל ועדות נמצאים לקומה שלישית ושנייה. השלישית הייתה, היה לשכה של, לא, שנייה, הייתה לשכה של שפרינצק, יושב ראש הכנסת, וכל הסגנים שלו, והיו הוועדות, כמה חדרי ועדות, והוועדות היו מתחלפות, נגיד ישבה ועדת החינוך, גמרה, ישבה ועדת העבודה, גמרה, ועדת הכספים, ככה היו כמה חדרי ועדות, והיו מתחלפות כל היום. לפעמים הייתי מביאה לשתות, היו למשל ועדות, ועדת החוץ וביטחון, ולא נתנו להיכנס לכל אחד. היה יושב ראש ועדת החוץ וביטחון, מאיר ארגוב, הוא ביקש רק אנחנו, אני, לעלות לזה. לא שמעתי, לא ראיתי, שלא יצא סודות משם. אז לוועדת החוץ ביטחון זהיתי אני במיוחד עולה להגיש את השתייה. האוכל באו למזנון לאכול.
מה הם שצו?
אז לא היה מעלית. היינו עולים עם המגשים למעלה של שתי קומות. לא מגש ושניים, מגשים. זה ועדות, אחד אחרי שנייה.
כנסת נכבדה.
עד שנת 2000 לא היה תפקיד ראש האופוזיציה תפקיד רשמי. בשנת 2000 קיבלה הכנסת תיקון לחוק הכנסת, התשנד 1994, אשר בו נוסף לחוק פרק ו' המאגן את מעמדו של ראש האופוזיציה ומחזק בכך את מעמדה בכנסת. החוק קובע כי ראש האופוזיציה, ובעברית נגדה, הוא חבר הכנסת מהסיעה הגדולה ביותר בסיעות האופוזיציה, שעליו הודיעה אותה סיעה, אלא אם כן הודיעו רוב חברי סיעות האופוזיציה כי חבר כנסת אחר יכהן בתפקיד. החוק קובע עוד כי על ראש הממשלה להזמין את ראש האופוזיציה ולמסור לו מידע עדכני בענייני המדינה, לפי הצורך ולא פחות מאשר פעם בחודש. עוד נקבע בחוק כי ראש האופוזיציה רשאי לנאום במליאת הכנסת מיד אחרי ראש הממשלה, וכי בטקסים ממלכתיים שבהם משתתף ראש הממשלה מייחדים מקום גם לראש האופוזיציה.
מושג מחיי הכנסת, תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים. שלום יואב קרקובסקי, ראש הדסק הפוליטי.
שלום איזי.
את מזנון הכנסת אתה מכיר היטב, אני יכול להגיד שאולי אפילו יותר טוב מאשר את הבית שלך?
בוא לא נסחף, אבל כן, אני מכיר את מזנון הכנסת כבר יותר מ-16-17 שנה, מקום שבו אני מגיע בימים שהכנסת פעילה לפחות פעם בשבוע, אם לא יותר מזה, אבל כמו כל המערכת הפוליטית כולה, כמו הכנסת שהשתנתה לאורך השנים, כך גם המזנון השתנה.
באיזה מובן?
תראה, פעם היה קוד מאוד מאוד ברור של איך פועל מזנון הכנסת ומה עושים בו. והדבר העיקרי שאפשר להגיד זה שבמזנון הכנסת היה קוד, שמה שנאמר במזנון נשאר במזנון, כשיחת אוף דה רקורד. אפשר לומר שבעבר אסור היה לצלם ולהקליט במזנון. אבל גם הקודים האלה כבר פחות או יותר נעלמו, מעטים חברי הכנסת והשרים שבכלל כיהנו עוד בתקופה שהקוד הזה היה קיים, מעטים הם העיתונאים שבכלל מכירים את כללי האתיקה של המקום הזה. אחד האנשים שתמיד הקפיד על כך מאוד היה השר לשעבר סילבן שלום, שגם היה כתב פרלמנטרי בתקופה מסוימת שנות ה-80, אז הוא כאילו עוד זוכר והתרפק על הימים ההם בתקופה ההיא, אבל מעטים הם אלה שעדיין יודעים קוד מזנון מהו. ויותר מזה, בעבר שרים וחברי כנסת היו שוהים במזנון יותר, גם בימי שני וגם בימי רביעי. היום הם בעיקר נמצאים באזור הזה כדי להיות קרובים להצבעות. אני מודה שבחודשים האחרונים של הכנסת האחרונה, של הכנסת ה-20, אפשר היה לראות תנועה קצת יותר מוגברת. גם ראש הממשלה נתניהו, אחרי שנים שלא הגיע למזנון, ראינו אותו שם. אבל לצורך העניין, לצורך הדוגמה, לאריאל שרון כראש ממשלה היה שולחן קבוע, והוא באופן קבוע היה מגיע לפחות פעם בשבוע, לפעמים אפילו יותר, גם כראש ממשלה וגם בימיו כשר בראש אופוזיציה. סביבו הייתה מתחילה להתלהק הלהקה של העיתונאים ופוליטיקאים, והייתה מתחילה להתקיים איזושהי שיחה שתמיד הייתה משעשעת, ואפשר היה לעתים גם ללמוד ממנה לא מעט. ובנימין נתניהו לא מקפיד על על המפגש הבלתי אמצעי הזה, לקראת בחירות תמיד הוא כן עושה את זה, אבל מיד אחר כך הוא שוכח.
כמה באמת חברי הכנסת אוהבים את הנוכחות שלכם כעיתונאים במזנון? האם הם באים לשם לפרטיות, או שנגיד ככה, אגב שפה של אוכל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה בעצם רוצה להניק?
מי שמגיע למזנון יודע מראש ומכתחילה שלא מדובר במפגש אינטימי. מי שההפך, המזנון מיועד בין היתר כדי לתקשר פגישות שנראות לכאורה סודיות, אבל לשם זה לא המקום לפגישות בעלות תוכן עמוק ברמה הפוליטית, אלא אך ורק פגישות, איך נגדיר אותם, פגישות סדירות, אפילו פגישות שהן כמעט נטולות תוכן פוליטי עמוק. זאת אומרת, את הפוליטיקה האמיתית עושים בלשכות, בטלפונים, במפגשים באזורים סטרילים אחרים שבאמת אין נגישות תקשורתית אליהם. מפגש מזנון הוא מפגש שמיועד לצאת.
אז כמה המזנון באמת משמש לך, למשל, מקור מידע?
המזנון משמש לאו דווקא מקור מידע, הוא משמש מקום למינגלינג כדי לייצר מקורות מידע. לא פעם אחת, זה המקום שבו בשולחן שבו יושבים פוליטיקאים ועיתונאים, מתחיל להיווצר איזה קשר, בעיקר עם פוליטיקאים שבדרך כלל אתה לא מכיר, ואתה יכול באמצעות המפגש הזה לייצר קשר, אבל הקשר בסופו של דבר יימשך אחר כך, במה שנקרא בפרטי, או בניידים, או בפגישות, זה לא יהיה בתוך המזנון. אתה יכול לראות לפעמים, לבלוש, וזה חשוב מאוד לעיתונאים, על מי מדבר עם מי, ואז מזה להקיש, שאולי אתה לא עושה שיעורי בית באיזשהו מקום מסוים. זה לא בהכרח מקור מידע, אבל זה דרך נהדרת לייצר מקורות.
ובכל זאת, יש איזושהי ידיעה משמעותית שאתה ככה, אתה יודע, קלטת האוזן שלך או המיקרופון שלך קלט במזנון?
תראה, יש שני חדרים שצמודים למזנון, ולעיתים אפשר שם לקיים פגישות קצת יותר אינטימיות. אחד, זה חדר שפונה אל הצד שיותר קרוב ללשכת יושב ראש הכנסת מהצד השני, חדר ישיבות כזה, ומהצד השני של המזנון, היום זה קצת יותר הפך למטבח, בעבר זה היה חדר או מזנון קטן, שבו היו מתכנסים עם אורחים יותר, נגדיר את זה, דיסקרטיים. אז פעם אחת היה מקרה שבו אני מגיע למזנון ואני מזהה מפגש, שנראה בעיניי כמו ידיעה חדשותית, כאשר אמיר פרץ משמש שר ביטחון, יד ימינו של אהוד אולמרט, אחרי מלחמת לבנון השנייה, אולמרט מחפש תמיכה והרחבת קואליציה, הוא בקשר מאוד טוב עם השותף הבא שלו, עם אביגדור ליברמן, ועל מנת לרכך את כניסתו של ליברמן, שעוררה גם זעם גדול מאוד במפלגת העבודה, קיים מפגש בין ראשי שתי המפלגות, בין יושב ראש מפלגת העבודה ושר הביטחון, אמיר פרץ לבין אביגדור ליברמן, ושם בעצם המטרה היא לנסות לרכך את היחסים המאוד צוננים. כניסתו של ליברמן קררה בעקבותיה את התפטרותו של השר באותם הימים, איתן כבל, שלא הסכים לשבת באותה ממשלה ביחד עם ליברמן. למרבה האירוניה, מי שכן נכנס לממשלה במקומו של כבל, הוא דווקא השר המוסלמי הראשון בתולדות מדינת ישראל, וגם היחיד עד היום, גאלב מג'אדלה.
אז בוא נשמע את הדיווח שאתה העברת באותו יום ליומן הערב.
עוד לפני הפגישה הזאת של אולמרט ופרץ, עכשיו, במזנון הכנסת, הפגישה הדרמטית של המגעים בין ישראל ביתנו לבין קדימה, פגישה בין אמיר פרץ, שר הביטחון וסגן ראש הממשלה, לבין סגן ראש הממשלה המיועד והשר לעניינים אסטרטגיים, בעיקר האיום האיראני, אביגדור ליברמן. כבר יותר מ-20 דקות יושבים השניים, אביגדור ליברמן מדווחים לנו, הוא זה שבעיקר מדבר, שיחה שלא נראית שהולכת להסתיים ממש בדקות הקרובות. אם כן, אפשר להגדיר את הפגישה הזאת בהחלט, לא פגישת מזנון רגילה, הם יושבים בחלק של הלא מעשנים במזנון הכנסת, כלומר, בחלק שהוא יותר קרוב לכניסה, ליציאה הראשית מהמזנון. אנחנו עוד נרצה מאוד לדווח פרטים נוספים על הפגישה הזאת, ואנחנו נעשה את זה מיד שהיא תסתיים, פגישה ש יושבים בה רק שניים, סגן ראש ממשלה ושר ביטחון אחד בפועל, והשני, סגן ראש ממשלה ושר לעניינים אסטרטגיים בעתיד, אולי בשבוע הבא, אולי בסוף תצא שם חברות נהדרת.
כן, אז זה מה שאתה העברת באותו יום, וזו דוגמה בפירוש לדברים שעיתונאי קולט במזנון הכנסת, נכון?
כן, אבל זה נדיר. נדיר היום יותר אפילו מבעבר. זאת אומרת, בעבר עוד אפשר היה באמת לראות אירועים כאלה שמתרחשים לך מול העיניים, אבל היום זה כמעט ולא קורה. מפגש כזה, לא היינו תופסים אותו, היינו צריכים לראות אותו באחד מהמסדרונות שבהם ממוקמות הלשכות של חברי הכנסת והשרים. הם לא היו מסתכנים לעשות מפגש כזה במזנון, בפרט שהיום כל אחד שיושב במזנון הוא בעצם תחנת שידור באמצעות הטלפון הסלולרי שלו. ולכן הסכנה היום מבחינתם הרבה יותר גדולה, ומבחינתנו הפסדנו הרבה מאוד, למרות שיש כללי אתיקה שלא מקליטים ולא מצלמים במזנון, כמו שאמרתי קודם, הקודים כבר כל כך נפרצו, שאירוע כזה היום לתפוס זה באמת מצרך נדיר.
אז אם לא מזון עיתונאי, בוא נדבר עכשיו קצת על המזון שאוכלים שם, בוא ספר קצת על האוכל, טעים, לא טעים?
בינוני. מאוד מאוד בינוני. בוא נגיד שבשנים האחרונות יש איזשהו שיפור, אבל לרוב, רוב השנים, הייתי אוכל שם ומצטער, או לחילופין לא אוכל. בשנים האחרונות יש איזשהו שיפור מסוים באיכות המזון, ונדמה שהוא קצת יותר טוב ויותר מקוון, אבל לאורך רוב השנים זה היה אוכל שגם המזנונים הפחות טובים שהיית נתקל בהם במקומות עבודה היו טובים ממנו. לצורך העניין, אם הייתי צריך להשוות, המזנון של הרדיו בתל אביב, בלאונרדו דה וינצ'י, זכרו לברכה, זכרו עדן, היה טוב יותר מהמזנון של הכנסת, רוב שנותיה, של רוב שנותיו של מזנון הכנסת שאני פקדתי.
אבל אתה כעיתונאי, כמו הרבה עיתונאים אחרים, באת לשם לא בשביל האוכל הזה, אלא באמת לצורך העבודה, העיתונאית.
חד משמעית, זה עיקר העיסוק, זה המקום שעדיין בימי שני, שאלה הימים שבדרך כלל אני מגיע, אלה הימים הפוליטיים שפותחים את שבוע העבודה בכנסת, זה הימים שבהם הסיעות מתכנסות, ואלה ההצהרות הפוליטיות שפותחות את השבוע. שני, שלישי ורביעי אלה בעיקר ימי חקיקה, בהם כתבים פוליטיים פחות פוקדים את המשכן, אלא כתבים פרלמנטריים. אז בדרך המזנון, נקודת המשען העיקרית שאליה אני מגיע עם הגעתי לכנסת, מסתובב וחוזר, בסופו של דבר זה העוגן המרכזי שלי.
יואב קרקובסקי, ראש הדסק הפוליטי, תודה שחלקת איתנו קצת מהניסיון שלך במזנון.
תודה רבה, איזי.
כנסת נכבדה.
דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת, חוזרים אליך.
היחסים בין עובדי המזנון, בוודאי בשנים הראשונות שהמקום היה מאוד קטן ואינטימי, וחברי הכנסת היו יחסים מאוד משפחתיים. אחד החכים המאוד אהובים על עובדי המזנון היה מנחם בגין, שהיה מגיע עוד לפני שהוא היה נכנס למניעה ועובר בין עובדי המזנון ובין מנהלי המזנון, ששואל לשלומם ולשלום משפחותיהם. זכור היטב גם אורי אבנרי, חבר הכנסת אורי אבנרי, שהיה נוהג בחגים להגיע ואפילו לתת תשר למלצרים, תשר גדול של 50 לירות, כפי שזוכרים זאת העובדים, שהוא היה מעניק לעובדי המזנון בערב ראש השנה ובערב חג הפסח. היו חברי כנסת עם בקשות מיוחדות, משה דיין היה מבקש תמיד לדאוג לו לפינה שקטה, ובעלי המזנון היו לפעמים מציבים מעין פרגוד, על מנת שמשה דיין, שהיה מאוד פופולרי באותה תקופה, יוכל לשבת ולהתייחד עם מחשבותיו ללא הפרעה. היו חברי כנסת שביקשו התאמה של המזון לצרכי דיאטה כזאת ואחרת, ובעלי המזנון נהגו להיענות לדרישותיהם ככל הניתן. היו חברי כנסת צמחוניים והיו דואגים להם למנות צמחוניות מיוחדות, ועד היום במזנון הכנסת ניתן למצוא לצד המזנון הבשרי גם מנות צמחוניות ואפילו טבעוניות.
ובמזנון הכנסת אנחנו רואים בדרך כלל גם כמובן עיתונאים שרשאים להיכנס לשם ולשבת עם חברי הכנסת. היו איזשהם מגבלות? היו דיונים על הנושא הזה? כמה מותר להם להיכנס? מה מידת החופש שיש להם שם?
נכון, הייתה החרגה של מזנון הכנסת שבנוסף לחברי הכנסת, הכניסה הייתה אפשרית גם לכתבים הפרלמנטריים שסיקרו את עבודת הכנסת. גם צלמים, גם צלמי עיתונות היו יכולים להיכנס למזנון הכנסת. דוד רובינגר, הצלם המיתולוגי, הביא הרבה מאוד תמונות מפורסמות מההיסטוריה של מדינת ישראל שנעשו דווקא במזנון, אבל לאחר שהתפרסמה כתבה עם תמונות תקריב של חברי כנסת כשהם אוכלים, הייתה בקשה מהכתבים ובעיקר מהצלמים להימנע מצילומים של חברי כנסת בזמן האכילה.
אני רוצה לקרוא לך קטע מתוך כתבה שפורסמה ב-1970 על המזון המוגש לנבחרי העם. הטעם ההונגרי, כך כתוב בכותרת, שולט במזנון הכנסת, חברי כנסת אוכלים לפי כיסם. בבית הנבחרים שלנו יושבים 120 חברי כנסת, נבחרי המפלגות, אך לאמיתו של דבר יושבים בבניין הנאה אנשים רבים יותר, המשפיעים על החלטות ועל החוקים המתקבלים בכנסת, שעל פיהם על כולנו לנהוג ולחיות, ביניהם חברי ממשלה שאינם חברי כנסת, יועצים למיניהם וכדומה, אומרים שלרוב מאוכלס מזנון הכנסת הרבה יותר מאשר אולם המליאה.
נכון, מזנון הכנסת היה מקום שבו היה ניתן למצוא הרבה יותר חברי כנסת מאשר חלקים אחרים של הבית, ואכן הגולש ההונגרי היה אחת ממנות הדגל של מזנון הכנסת.
והאם המסעדה מציעה דיאטה מיוחדת לנזקקים? שאלה שמופיעה בכתבה הזאת. ממש דיאטה אין, אבל תמיד יש מזון מבושל עבור מי שנאסר עליו מטעמים שונים לאכול אוכל עשיר. יש תמיד מרק צח, עוף מבושל ודברים קלים אחרים. אבל זה אוהב ככה וזה אוהב ככה, כך אמר מנהל המזנון. פעם משבחים ופעם מתלוננים, כמו בבית. אני כבר 25 שנה במקצוע, ואותן הבעיות קיימות בכל מטבח ציבורי. מטבח הכנסת אינו שונה מבחינה זו.
כאשר המזנון היה בבית פרומין, במשכן ההיסטורי של הכנסת במרכז העיר, הרי שהמזנון היה מזנון בשרי, והיה לו דלפק חלבי באותה קומה, ששירת את חברי הכנסת, תוך הפרדה ברורה בין המוצרים. והיום במשכן הכנסת, ולמעשה לאחר שהכנסת עברה למשכן בגבעת רם, המזנונים הופרדו, וישנו מזנון חלבי בנפרד, ומזנון בשרי בנפרד במקום אחר.
כנסת נכבדה.
שלום, שמי שיר ידיד, ואני מדריכה במרכז המבקרים של הכנסת. הכנסת, הלא היא הרשות המחוקקת ובית הנבחרים של מדינת ישראל, תרמה את תרומתה לא רק בחקיקת חוקים ששינו את פני החברה, אלא גם בחידושי לשון חשובים וראויים לציון בשפה העברית. במשך השנים, עשרות מילים, ניבים וביטויים חדשים נכנסו לשפת היום-יום ונעשו שגורים בפינו. מילים רבות חודשו על ידי דוד רמז, דמות מרכזית במפלגת מפאי, טרם הקמת המדינה, חבר מועצת העם ומנהלת העם, חבר כנסת ושר התחבורה הראשון של מדינת ישראל. נוסף על תפקידיו אלו, היה רמז חבר בוועד הלשון, ונחשב לאחד ממחדשי המילים החשובים של השפה העברית. רבים מחידושיו נוצרו כאשר חסרו לו מילים בתחום עיסוקו, ולכן נדרש למצוא מילים חדשות. לעתים, הגה אותן בו במקום, ולעתים נדרש למחשבה מעמיקה יותר. הנה דוגמאות לכמה חידושים חשובים של רמז. מונית. השר דוד רמז היה הראשון שהשתמש במילה זו מעל דוכן הכנסת. הוא חידש את המילים מחפר, דחפור, אשרה וטייס, ואיך לא, גם את המילה תחבורה. את שמות החברות הלאומיות, אל על וסולל בונה, אנו זוקפים לזכותו. את הביטוי השקת אונייה המציא כאשר התבקש על ידי חברת צים למצוא מונח עברי לפעולת הורדת אונייה מהמספנה הימה. בשנת 1949 קבע רמז סי לאומי. בנאום אחד מעל דוכן הכנסת, שבו עסק בענייני משרדו השוטפים, חידש רמז לא פחות משבע מילים. המראה, ממסר, חד סטרי, מבדוק, מונית, מרכזת ורישוי. תרומתו של רמז בחידושי מילים ניכרת לא רק בתחום התחבורה, שכן הוא חידש גם את המילה כנס, סדרת ישיבות של הכנסת. כנס הקיץ וכנס החורף של שנה אחת הם מושב. כיום איננה מזוהה המילה כנס רק עם עבודת הכנסת, אלא היא מילה נרדפת לכינוס. מילה נוספת שחידש רמז היא מלגה. אך להבדיל ממילים רבות שהשתרשו בשפה עוד בימי חייו, לא זכר רמז שנפטר בשנת 1951 לשמוע את המילה מלגה ניסית בפי כל. רק בשנות ה-60 הפכה המילה מלגה לפופולרית יותר מסטיפנדיה, החלופה הלועזית שלה, שנעלמה כלא הייתה. בהספד שנסע אברהם אל מליח, חבר כנסת בכנסת הראשונה, בישיבה מיוחדת בכנסת לזכרו של רמז, אמר... דוד רמז היה גם משורר וסופר עברי, אף על פי שלא עשה את השירה והספרות למקצוע חייו. חידושיו הלשוניים מרובי הגוונים ועשירי הצלילים זכו להתארח בשפתנו ובנחלת ספרותנו, בלי שאיש ידע מי היה יוצרם ומחוללם. בכל חידושיו הלשוניים מופיעה דמותו של דוד רמז כמחדש ובלשן, הדולה פנינים יקרות מנבחי הספרות העתיקה והחדשה. יוצקן בדפוסים חדשים ומלבישן צורה מחודשת.
אנחנו נהיה כאן שוב ביום חמישי הבא, עוד תוכנית בסדרה כנסת נכבדה, ושוב גם בשבת הבאה ב-4 אחרי הצהריים. כאן רחלי לוי בתחקיר, ואני זימן עורך ומגיש. שבת שלום.
ביי.